שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו, סיפור שהתחלנו אותו מיום לידתו. אנחנו בחמישה חודשים האחרונים של חייו של רבנו. להזכירכם, בפעם הקודמת סיפרנו איך שהייתה שריפה בעיר ברסלב, איפה שגר רבנו, הבית שלו נשרף וכמעט כל הכפר נשרף. ואז רבנו אמר שוין שוין, הוא הבין רמז שהגיע הזמן שרמזו לו להסתלק מהעולם, כי הוא צריך לנסוע לעיר אומן, המקום ששם הוא כבר קבע לו את הקבר איפה שהוא יהיה. ואנחנו סיפרנו שמלווה אותו רבי נתן על העגלה בדרך מברסלב לעיר אומן. כן, אנחנו בשנת תקוף עין, חמישה חודשים לפני פטירת רבנו, והוא בדרכו מברסלב לעיר אומן בליווי רבי נתן. אחר כך, סמוך לכניסתו לעיר אומן, סיפר רבנו זל מעשה מהבעל שם טוב הקדוש. ומה המעשה? רבנו ככה מספר עכשיו את הסיפור הזה. כשהם הגיעו כבר עם העגלה קרוב לעיר אומן, לבוא להיכנס לדירה שהכינו להם שם, הדירה החדשה ששם הוא צריך לגור באומן. אז הוא מספר רבנו, פעם אחת בא בעל שם טוב לאיזה מקום, והיה שם במראה שחורה ובעצבות גדולה מאוד, והכירו בו תלמידים, קלטו שיש עליו איזה עצבות, משהו מדאיג אותו את הבעל שם טוב. אך מי יפתח פיו לשאול אותו על זה? קשה. והיה כך יום וחצי. אחר כך בערב שבת, אחר חצות, ציווה בעל שם טוב שיבקשו, יסתובבו בעיר ויחפשו איזה אנשים שבאו להתארח שבת בעיר, או אנשים זרים, ללכת להזמין אותם אליו, שיעשו את השבת אצלו. כך הוא שלח את התלמידים לאסוף את האורחים. ולא מצאו, רק שני אורחים, הולכי רגל, והביאום אליו. אחר כך שמעו שהבעל שם טוב מתווכח עם האורחים האלה שבאו, ואמר רבנו זל שהוא לא זוכר בדיוק את המעשה הזה, מה שהוא מספר עכשיו, אך תמצית העניין היה שבאותו המקום איפה שהיה בעל שם טוב אז באותו יום, היו שם נשמות מ-300 שנים שלא הייתה להם עלייה, נשמות של אנשים ש... נפטרו במקום הזה ונשארו תקועים, לא הייתה להם עלייה למקומם בעולמות הרוחניים. וכשבא בעל שם טוב למקום הזה, התקבצו כל הנשמות אליו ובאו, תחילו לנדנד לו שיעזור להם, כי הם מצפים תמיד על איש כזה כמו במדרגת הבעל שם טוב שיוכל לתקן אותם, ובגלל זה הייתה לבעל שם טוב עצבות. למה? כי היה כבד עליו מאוד העניין מאוד. למה? כי אי אפשר היה לתקן את הנשמות האלה שהיו קבורים שם באזור. זה כל זה מרבנו מספר. אי אפשר היה לתקן את הנשמות האלה, אלא על ידי פטירתו של בעל שם טוב. הוא צריך להיפטר, להצטרף לנשמות האלה, ואז הוא יוכל לתקן אותם. הוא לא יכול לתקן אותם כשהוא חי. והיה קשה לו מאוד. הוא לא רצה להיפטר מהעולם. על כן היה בעצבות. והזמין לו השם יתברך את אלה שני האורחים, כן, בגלל זה הוא ביקש, תראו אם יש איזה אורחים בסביבה, ועל ידי זה ניצל הבעל שם טוב על ידי שני הרוחים האלה. כי מה קרה? אומר רבנו, כמדומה לי, אני לא זוכר טוב את הסיפור, אומר רבנו, אבל כמדומה לי שאלו השני הרוחים הגיע להם עזק על ידי זה, כלומר שהם נפטרו במקום הבעל שם טוב. הגיעו אל תוך העיר אומן, והיה רבינו זל מאוים מאוד, מתוח. ולא הבין רבי נתן שליווה אותו על מה זה ועל מה זה שרבינו במצב רוח כזה. ותכף הוא מיד, כשנכנס רבינו אל העיר אומן, נסע ישר אל בית רבי נתן אפרופורטול. זה היה מהמשכילים, האפיקורסים, שהוא נפטר, כמו שסיפרנו כבר בסימן תקוף-קף. ואת הבית שלו הזכירו לרבנו, וזה בית שרבנו אמר, הוא הולך לגור בבית שמעולם לא הזכירו בו את השם יתברך ולא אמרו קידוש. וזה היה צריך לעשות שם איזה תיקון, דווקא בבית כזה של כופר, ללכת לגור. אז תכף כשהוא הגיע לאומה, נכנס רבנו לאותו בית שהכינו לו, קיבלו אותו שם בכבוד גדול, והבית דירה היה גדול, עם כמה שכנים, היה מרווח מאוד, ואמר רבנו, מעולם לא ישבתי בשכנות, זאת אומרת, זו הייתה וילה כזאת שהיה לה שכנים, ומעולם לא ישבתי בשכנות, עכשיו אני שכן, על כן, היה ראוי שהתבטא להולד שלי, כן? כי רבנו כבר היה בהולי הזה שממנו הוא הסתלק. כבר הולי שמלווה אותו כבר 3 שנים. אז הוא אמר, בגלל שאני עכשיו הפכתי להיות פעם ראשונה בחיים אני גר עם שכן, עם שכנות, זה צריך כבר להיות שהוא יהיה בריא. למה? יש פסוק בישעיהו. הוא בא לי אומר, שכן הליתי. כן, אז רבנו אמר את זה בדברי צחות, בתור חידוש כזה. אז הנה, הפסוק אומר, בא לי אומר, שכן הליתי, אם יש לי שכן, אז אני לא צריך להיות חולה. היינו מחמד שהוא שכן, ונבהלו השומעים, ונפלא ביניהם מאוד, כי כשיצא הדיבור הקדוש מפיו, יצא בכל מיני חן של אמת וקדוש מאוד. ואחרי זה, אחרי שנפטר רבנו, אז רבי נתן הבין למפרע, כמו שסיפרנו פעם הקודמת, שבשעת השריפה בברסלב, רבי נתן קלט שהפנים של רבנו התאדמו, ואז הוא אמר, שוין, שוין, זאת אומרת, כבר, כבר? בשאלה, כבר, כבר? אז רבי נתן לא קלט, מה מתכוון רבנו שהוא אומר כבר, כבר, כשהוא הסתכל על השריפה, איך הבית שלו נשרף והכפר כולו נשרף, אז עכשיו כבר רבי נתן התחיל להבין, אחרי הפטירה הבין למפרע שמה שאמר אז רבנו שוין שוין, זאת אומרת הוא כבר הבין את הרמזים, כמו שסיפרנו אז פירטנו את כל הרמזים, איך הוא הבין את הרמזים שהגיע הזמן שלו להסתלק, וגם כשהגיע השליח מאומן של האפיקורסים שהבטיח לו לתת לו את הספר ין הלבנון, כדי שהוא יקיים בו מצוות שריפה, לשרוף ספר אפיקורסוי. אז כל זה רבי נתן הבין אחר כך. אחר כמה ימים שכבר היה רבנו באומן, בא אליו איש אחד שהיה קצת מקורב לרבנו ז"ל, ואמר לרבנו ז"ל, היות שאנשי בית המדרש של העיר אומן הם מתנצלים שלא יצאו לקראתך לקבל אותך לקבלת פנים, הרב הגיע, אז הם ביקשו התנצלות ואמרו כמה תירוצים, מה הסיבה למה לא יוכלו לצאת לקבל את פניו וכו'. אמר להם רבנו, חסידים חדשים אני כבר לא רוצה. אם יהיו אנשי שלומנו הישנים, החסידים הישנים שלי, המקורבים מכבר, אנשים קשרים באמת, מה טוב. ואם לאו, גם זה יהיה טוב. כי די לעולם, אני לבד. מספיק לעולם, אני לבד, אני כבר יכול לסדר את העולם. בלי שיהיו לי חסידים, ובלי שיהיו לי חסידים ישנים, וגם לא בחדשים. ותכף ומיד שנכנס רבנו לעיר אומן, באו אליו אירשבר, אורוביץ וגיסו דוקטור לנדה. להזכירכם, שני אלה היו מראשי המשכילים של אומן, אפיקורסים, שלא הזכירו מעולם את שם השם, כי אמרו שהם לא מאמינים שחס ושלום קיים דבר כזה, אז לא מזכירים את שם השם. וכשרבנו נסע לגור בעיר ברסלב, הוא עבר דרך אומן והתארח שם יום אחד בשבת. ואז שני האפיקורסים האלה באו לרבנו לבדוק אותו, כי כל רב שהגיע לעיר הם גירשו אותו. אז באו לבדוק את רבנו ולעשות לו כמו שהם עושים לכל הרבנים שהגיעו לאומן. רבנו שיחק איתם כל מיני משחקים, סובב אותם, והם התאהבו בו וביקשו ממנו שישאר באומן, והוא אמר להם שהוא לא יכול עכשיו, הוא חייב לנסוע לגור בברסלב, אבל יבוא יום שהוא יחזור לאומן. ואז הוא אמר את זה, וכוונתו הייתה שהוא יחזור כשהגיע הזמן להיפטר מהעולם. והוא ביקש מהם שאם הם ייתנו לו, ישלחו לו את הספר כפירה שכתב הרב שלהם, ישלחו לו את זה לברסלב, אז הוא יבוא. ובאמת קרה שאחרי כמה שנים הם שלחו את הספר עם שליח, כמו שאמרנו, ואז כשזה הגיע לרבנו, ובדיוק גם הייתה השריפה, כבר אין לו מה לגור שם בברסלב, והגיע הספר, והגיע גם השליח הנוסף שהכין דירה לרבנו באומן, ואמר לו, יש דירה כבר מוכנה, כל הרמזים האלה ביחד, רבנו אמר, הגיע הזמן. אז עכשיו כשהוא נכנס לאומן, באו אליו שני אלה, אירשבר, אורוביץ ודוקטור לנדה, וקיבלו פניו באהבה רבה עד מאוד. הם זכרו אותו, אהבו אותו, ודבר זה היה פליאג ונשגבה מאוד, כל אלה שראו את זה, מה שני אלה אפיקורסים מפורסמים ידועים שם באומן, מה להם ולצדיק, ואיך, מה איך רבנו הצליח למשוך אותם. והתחילו לבוא בכל פעם אל רבנו שני אלה וגם שאר החברים שלהם, והתחילו להביא איתם עוד חברים, ורבנו אז דיבר איתם וקרב אותם לעבודת השם. כן, הם נשארו כמו שהם, אבל הייתה להם איזה נטייה, איזה התקרבות. ואחד מהתלמידים של רבנו שאל את רבנו, מה להם ולכם? רבנו, מה לך ולהם? איך אתה מקושר לאנשים כאלה, אנשים כאלה במדרגה כזאת של אפיקורסות וכפירות? השיב לו רבנו ז"ל, אלו הקלי העולם והרשעים הנכנסים אצלי כבר הם מלאים חרטות, והם אינם יודעים כלל מהו חרטה, כי מהמת שבאות בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם, כמו שני אנשים שנלחמים אחד כנגד השני, וכשאחד רואה שחברו מתגבר כנגדו, אז הוא נותן יותר כוח להתגבר עליו. כמו כן ממש אלו הרשעים, כשמתחיל להתעורר אצלם זה טוב אחרי כמה דיבורים שהם שומעים, אז הרע שלהם מתגבר נגד הטוב שלהם ומכניע להם את הטוב. יום בית י' באייר, סיפר רבנו ז"ל בביתו בבית החדש, איפה שהוא גר עכשיו בבית של נחמן נתן, ככה קראו לו אפיקורס הזה, שהוא היה מהקבוצה הזאת של דוקטור לנדה וכל החבר'ה האלה האפיקורסים המשכילים, קראו לו נחמן נתן. אז זה הדירה שרבנו שכר. אז רבנו אומר שהוא בתוך הבית באמצע התפילה של השיבה שופטנו כבראשונה, נכנסה לו בדעת הדמות של נחמן נתן. היינו, הוא הבין שהוא מבקש ממנו, אחרי שהוא כבר נפטר, כן? שיעשה בשבילו ויעזור לו, יתקן אותו. ככה ביקש האפיקורס הזה שנפטר, ככה רבנו הבין שהוא רוצה שהוא יעזור לו ויתקן אותו. יום וב, ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי, כף א' באייר. ועדיין היה רבנו ז"ל מתאכסן בבית נחמן נתן. והיה מספר ומשיח עם רבי נתן, תלמידו, מעניין יראת השם. שאל את רבי נתן, רבי נתן, אתה בוכה לפעמים להשם יתברך, כמו תינוק שבוכה לפני האבא? בוכה שהתרחקתי ממך השם, ואני רוצה תיקון, אני רוצה להתקרב אליך ריבונו של עולם. ככה רבנו שואל את רבי נתן, לפעמים אתה בוכה ככה מכל הלב? אמר לו רבי נתן, כשאני עושה תשובה, סליחה, זה אומר רבנו, כשאני עושה תשובה, אומר רבנו, מסביר לרבי נתן, כן, המשך השאלה, היא טובה גדולה יותר מענייני תשובה שלכם, כי אני עושה תשובה בפשיטות אמיתית, שאני מתחרט מאוד ומתבייש מאוד, ואני מקבל עליי שלא לעשות עוד בשום אופן שבעולם. על מה מדובר פה? על כל מיני דברים קטנים שרבנו לא היה הרגיש שהוא לא מספיק שלם בהם, אז הוא היה עושה עליהם תשובה, על מחשבות, על דבקות בקדוש ברוך הוא, על כל מיני דיבורים שהוא אמר, ולפעמים הוא אמר, חבל שאמרתי את זה. אז הוא היה עושה תשובה, כל פעם מתקן את עצמו, כי כל תשובה ותשובה שאדם עושה, הוא מתעלה ומזדקך. אז רבנו אומר, רבי נתן, אתה בוכה לפעמים להשם יתברך כמו תינוק? כשאני עושה תשובה, אז אני עושה את זה תשובה יותר יפה מהתשובה שלכם. כי אני עושה בפשיטות, ממש בפשיטות, תשובה, אני מתחרט ומתבייש ובוכה, ואני מקבל עליי של העתיד, אני לא אחזור יותר לטעות. והזכיר לרבי נתן, שהוא עשה תשובה על הדיבור שיצא מפיו על העגלה, שהם יצאו מברסלב וכיוון אומן. מה הוא הזכיר שם? מה הוא דיבר שם רבנו? הוא דיבר שהוא הולך לגור בבית של אפיקורס, של נחמן נתן, שהם צריכים לרדת, כן? הוא אז רבנו אמר שהוא בודק בשמות, כשרבי מאיר מטפליק בא לקראתם להודיע להם שהוא שכר להם את הדירה, אז רבנו ורבי נתן ישבו על העגלה, ואז רבנו אמר, נחמן נתן נוסעים לנחמן נתן. זאת אומרת, נחמן נתן, הוא התכוון, הוא ורבי נתן נוסעים לגור בבית של נחמן נתן האפיקורס. ואיך אנחנו צריכים לרדת ירידה כזאת ומגונה כזאת? אז הוא אומר רבנו שהוא התחרט על הדיבור הזה, שהוא אמר את זה. למה הוא היה צריך להגיד דבר כזה על אותו אפיקורס, שהוא הולך לגור במקום כזה מגונה? אז הוא עשה תשובה על זה. עשיתי תשובה על הדיבור הזה שיצא מפי בעגלה. וזה אמר רבנו שזה מעשה היצר הרע, כדי שיהיה כבד, קשה וכבד לשוב בתשובה. אז הוא מכניס כבדות באדם. כי האמת היא, אסור לדבר ממישהו אחר. וזה לא משנה אם הוא אפיקורס ומשהו, רבנו התחרט שהוא אמר, אנחנו הולכים שני צדיקים ללכת לגור בבית של אפיקורס. אז גם זה לא הייתי צריך להגיד. זאת אומרת, רבנו הגיע על כזה זיכוך, כזאת טהרה, שהוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, כל יהודי, ושיהיה במקום הכי נפול שבעולם. הייתה לו רחמנות גדולה עליו. הוא הבין שזה גם ניצוץ מהאלקות שצריך תיקון. אחר כך אמר רבנו, הנה אנחנו אתה אצל הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל קלה. מה הכוונה? לכל דבר יש גבול וסוף. וגם לישראל, עם קדוש, יש סוף, גבול. זאת אומרת, מקום ששם מסתיימת קדושת ישראל, ומשם מתחיל הקליפות, מקום שקדושת ישראל לא מגיעה. כלומר, הקדושה של ישראל מגיעה עד המקום שהם גרים עכשיו, הבית של נחמן נתן. כי האפיקורס רחוק מהשם יתברך, הכן אמר רבנו, מקום שאנחנו נמצאים עכשיו, איפה שאנחנו גרים, כאן זה הסוף של ישראל, של קדושת ישראל. על כן צריכים שמירה גדולה, פה במקום שיש כפירות, בתוך הקירות פה, בתוך הבית הזה שגרו פה, והתפלספו פה האפיקורסים, יש דבוק בקירות השראה לא טובה, של כפירות. לכן אנחנו צריכים שמירה גדולה פה, בתוך הבית הזה שאנחנו גרים. ואמר לי, אומר רבי נתן, רבנו, אף על פי כן, אני חזק, לא יוכלו להזיז אותנו מהאמונה בקדוש ברוך הוא, אף על פי שיש פה הערה כזאת בתוך הבית, אנרגיה של כפירות. כי אנחנו תקפים בדעתנו, ובדעה בוודאי לא יוכלו להזיז אותנו, לבלבל אותנו בדעות של השטות שלהם. כי בוודאי לא יבלבלו כלל לדעתנו. כי מצד הנשמה, היינו מצד הדעת, בוודאי אנחנו תקפים וחזקים באמונה, ולא יזיקו לנו. אבל רק בענייני חיצוניות, בענייני מאכלים וכל מיני דברים, בזה אנחנו צריכים שמירה, שלא יהיה לנו איזה פספוס פה בגלל שאנחנו גרים בבית שהאנרגיה שלו היא כזאת, שלא יצא לנו דבר לא טוב, והאכילה לא קשרה, ייפול לנו פה איזה משהו שאסור לאכול בתוכה, פה צריכים זהירות, וצריכים לבקש מהשם יתברך על זה, שישמור אותנו מזה. בוודאי, כל מה שנעשה בעולם, אפילו מה שנעשה בין האומות, וכל הנהגת מהלכם ומלבושיהם, הכל אין שום דבר נעשה לבטלה. כל דבר יש לו שורש, וכל דבר עם תוכנית של הקדוש ברוך הוא, ואין דברים שיוצאים סתם. ואפילו כל מה שנעשה אצל הגויים, וגם הנהגת מהלכם ומלבושם, הכל מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא, ושזה איזה חשבון. ואפילו מי שאינו יודע מה נעשה בעולם, אבל פי כן, כשזוכה לעשות רצון הבורא יתברך, בוודאי הוא טוב מאוד, אשרי לו. וצריכים לבקש מהשם יתברך, שיזכה לכוון רצונו יתברך, לעשות רק מה שהשם רוצה. אבל כשזוכים, שמתנוצצת לו הערה, וזוכה לדעת מה הוא עושה, בין אם אתה יודע, בין אם אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במדויק. אבל רבנו אומר, כמה זה טוב שאם אתה מבין את הקדוש ברוך הוא, שפתאום מתנוצץ לך הערה בראש ואתה מבין מה הוא עשה פה, איזה מהלך ואיזה השגחה הוא סובב פה, יש פה איזה משהו נפלא לטובתך, לטובת העולם. אם היה לו קצת מתנוצץ במוח, זה היה טוב מאוד. שנפתחו לו השמיים וכל החוכמות, והשם יתברך מראה לו מה הוא עושה. בבחינת מה שכתוב בהזכל, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. ראשי תיבות אמונה. שנפתחים לו כל השמיים וכל החוכמות והשכליים, וזוכה לראות מראות אלוקים. היינו שהקדוש ברוך הוא מראה לו מה הוא עושה בעולם. הוא מבין את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. כי על ידי החוכמה בעצמה שנפתח לו, על ידי זה נפתחים השמיים. כי כולם בחוכמה עשית. ואז שזוכה לראות מה שהוא עושה בעולם הקדוש ברוך הוא, איך שהקדוש ברוך הוא שומר אותו ועושה לו כל מיני דברים שנראים לו כשהם לרעתו ודברים שהם דופקים אותו וכל מיני הפסדים. אם היה לו, נפתחו לו השמיים והיה מבין את החוכמה של השם איך הוא עושה לטובתו לשמור אותו. וזה בחינת מה שכתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ואז הוא יודע מה הוא עושה. ואז הוא נשמר ממכשול. וזהו פינת האותיות של ראשי תיבות, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. שהם ראשי תיבות י'וו אי חף. שזה פינת השם הקדוש המסוגל לשמירה. כי על ידי פינת והמשכילים יזהירו, על ידי שהוא מקבל את השכל, ההשגחה, להבין את ההשגחה, אז הוא נשמר מכל מכשול. שזה פינת השם הנעל, שהוא רומז על זה, שהוא שמירה להולכי רגל, מגזננים ורוצחים, כמו שאת השם הזה אנחנו מזכירים בתפילת הדרך, בראשי תיבות. והוא יוצא מהפסוק, כי מלאכיו יצווה לך. סופי תיבות של, כי מלאכיו יצווה לך, זה השם הזה שאמרנו. יוד וו היי חף, שזה השם של המלאך ששומר אותו בדרך. יום ב' כבדלת בייר. דיבר רבנו זל עם רבי נתן ואמר שבעיתים הללו הוא חפץ מאוד לסלק ולהשליך מאיתו את העולם. היינו שהוא רוצה לבחור איזה מקום, לשב לבדו בעצמו, ולא יהיה עליו עול העולם, תלמידים, שיעורים, שאלות, התייעצויות, כל הכאבי ראש הזה עולה לו בראש לסלק הכל מעליו. פה רבנו, כמובן, התלמידים לא יודעים, אבל הוא יודע שכבר קיבל את הרמז שהוא לקראת הסיום של החיים והוא עומד לצאת מהעולם. אז הוא רצה את הסוף לעבור במנוחה, בשקט, להיות מרוכז בקדוש ברוך הוא, בלי הבלבולים של האנשים שסביבו כל היום. אז הוא אומר רבי נתן, בא לי לסלק את כל העולם מעליי, הלכתי איזה מקום לבד. ואמר, כי הוא חושב שאם הוא לא היה מתחיל, עכשיו הוא אומר, אם הוא לא היה מתחיל מההתחלה, בתחינת ההנהגת המפורסם, אפשר היה מגיע למה שהיה מגיע, כאילו, תפסו לו את הזמן, בזבזו לו את הזמן, ואם הוא לא היה עסוק עם אנשים, הוא היה מגיע לאן שמגיע, למקומות גבוהים. אומר רבי נתן, שמעתי את זה, אמרתי לו, רבנו, גם משה רבנו, התעסק עם האנשים, עם העולם, קרב בני אדם. השיב לי רבנו, נכון, גם משה רבנו עשה את זה, אבל הוא גם כן טעה. כי גם משה נענש על זה, על שקרב את הערב רב. ואמר, כי עיקר העבודה שיש בכל דבר, העבודה הקשה שיש לבן אדם, זה מה לעשות בדברים שיש לו בחירה, שהוא צריך להחליט בעצמו מה לעשות. דברים מה שאומרים לו לעשות זה הכי קל. זהו, מבצע. התורה אומרת, זה מותר, זה אסור, תעשה ככה, תעשה ככה, אין לך בחירה על זה. הולך על זה, אין לך ספק, הכל בסדר. אבל יש דברים שהתורה אומרת, תחליט אתה, אני משאיר את זה לדעתך, אתה תחליט מה לעשות. הרבנו אומר, פה זה הכי קשה. קשה, אתה לא יודע מה לעשות. היינו, שאין מצווים אותו על אותו הדבר, שום מצווה, אומרים לו, לא אומרים לו, תעשה או לא תעשה, תחליט אתה. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, משה הוסיף יום אחד מדעתו. שזאת הפינה נמצאת בכל עבודה ובכל עניין. משה הוסיף יום אחד בדעתו, זה היה בקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה להביא טעם, להכין טעם אחרי שלושה ימים, והגמרא דנה שם, איך משה הבין שפה מדובר על ארבעה ימים. טוב, זה הוסיף יום אחד מדעתו, חז"ל אומרים. אז רבנו אומר שזה, בכל עניין יש את זה לאדם. יש לו דברים שאין לו שם ציווי, והוא צריך לבד לחשוב מה הכי טוב לעשות למען השם. וזה פינת הוסיף יום אחד מדעתו. ואז כשרבנו מדבר עם רבי נתן ככה על הדבר הזה, אז הוא התחיל להגיד תורה שלמה, שנמצאת בליקוטי מורן חלק א' סימן קוף צדיק. ובזאת הפינה, היא עיקר העבודה והבחירה, כי נשאר מסופק תמיד, איך הוא רצון השם יתברך, מה השם יתברך רוצה שאני אעשה, ככה או ככה, מאחר שלא ציווה איך לעשות. ואמר רבנו, כנגד רצון השם יתברך, אינה נמצאת אצלו שום כבדות והגיעה ושום עבודה בשום עניין שבעולם. מה שכתוב לי, ואני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה, אין לי בעיה עם זה, אני עושה את זה בקלות. ואפילו כל האיסורים שבעולם, כפי מה שהוא יודע מאיסורים, רבנו עבר איסורים, הוא לא רוצה להזכיר בדיבור איזה איסורים עברו עליו, אף על פי כן, כל האיסורים וכל הדברים הקשים שבעולם הוא מוכן לקבל בנקל. אם היה יודע שזה מה השם רוצה. שהוא יעבור את האיסורים האלה. מאחר שהוא רצון השם יתברך. אם זה רצון השם יתברך הוא מקבל את זה באהבה גמורה. ואין שום דבר ולא שום איסורים שבעולם שיהיה עליו כבד. אבל עיקר האיסורים הוא שהוא לא יודע מה השם רוצה, ככה או ככה. ופינת הוסיף יום אחד מדעתו, היינו שהדבר נשאר על דעתו לבחור בדבר שאין בו שום מצווה ושום ידיעה מה רצון השם יתברך בנושא הזה. שמה עיקר היגיעה והגבדות, כי אינו יודע מה לעשות. ולפעמים רואה שיש לו כמה איסורים, ואחר כך יודע אם זה רצון השם יתברך או לא. לפעמים הוא רואה שיש לו כמה איסורים, ובאיסורים האלו הוא בספק אם זה רצון השם יתברך או לא רצון השם יתברך. ואז שם הוא בבלבול גדול, בכבדות. גם מה ששיבר משה את הלוחות, הוא גם כן פינה על מעל. קדוש ברוך הוא לא אמר לו לשבור את הלוחות. זה משה החליט מדעתו. ובסוף השם הסכים אותו, אמר לו יפה מאוד. מה ששיברת את הלוחות. כמובן מדבריו שכל מה שרבנו דיבר פה בעניין הזה, שיש לו איסורים גדולים ורודפים אותו מאוד מאוד, היינו ברוחניות, חוץ מהכאבים שהיו לו בריאות מהמחלה הזאת הסופנית שהייתה לו, חוץ מזה שהילדים שלו נפטרו ואשתו נפטרה בחג השבועות הקודם, והמרדף שרדפו אותו הרבנים של אותו דור והחסידים של אותו דור וכל הצרות והצרות שעברו עליו, אינו יודע לשיט עצות בנפשו איך להתנהג, אם להשליך הנהגת העולם לגמרי, מה שרואה שאין בו תועלת כל כך כמו שהוא רוצה. מה זאת אומרת אין לו תועלת? הוא לא רואה תוצאות בכל הטיפול שהוא מטפל באנשים ומדבר איתם ומנסה להזיז אותם ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא, להביא אותם למדרגות נפלאות של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה זז, אבל לא כמו שהוא רוצה, לא ברמה שהוא רוצה. אז עולה לו בראש רבנו, אבל על המאמץ כדאי להשליך את הכל, לעזוב את הכל, לתפוס איזה פינה ולשכוח מהעולם. ואמר, הלא כבר דיברנו מזה, שמה שצריכים לבלות זמן והגיעה, לעזור לצדיק גופני בעבודת השם, כל אחד מכם לשבת איתו ולהשקיע זמן, לאדם גופני, אדם גופני שהוא עדיין נמצא בתוך גוף בעולם הזה, שרוצים לעזור לו, לעלותו ולהרימו למדרגתו, קשה מאוד, יותר קשה לעזור לבן אדם אחד חי ולעזור לאלף אלפים רשעים שנפטרו, היינו לתקן נשמתם. אלפי אלפים אנשים אני יכול לעזור להם, אלה שנפטרו, לעשות להם תיקון אחרי שהם נפטרו, מאשר לעשות תיקון לבן אדם חי. למה בן אדם חי, לך תצא ממנו. אתה תגיד לו ככה, הוא יתפלפל איתך ככה, אתה תגיד ככה, הוא יגיד לך שאתה, הוא מבין יותר טוב ממך, וסיפור, שומע מפה, יוצא לו מפה, ותחזור עוד פעם, זה יגיעה, יגיעה. כי בעל בחירה, קשה מאוד לפעול אצלו, לנתקו מבחירתו, לאנטוטו לדרך האמת. כי אפילו הגדול והגדול שברשיים, רשע גמור, מאחר שהסתלק לעולמו, יכולים לעשות עמו מה שרוצים. אתה לוקח את הנשמה שלו ואתה מאבד אותה ומתקן אותה ומביא אותה לתכלית, וכל מה שיצווה עליו הוא יעשה, ואפילו אם הוא רשע גדול. ולהפך, אפילו צדיק גדול שהוא חי בתוך גוף ויש לו בחירה, קשה מאוד, קשה מאוד, צדיק גדול שהוא רוצה את האמת גם כן, אבל קשה מאוד להנטות אותו מאיזה דרך, מאיזה טעות שלו, מאיזה הבנה שלו נכונה. והכלל, כפי מה שנשמע מדבריו, הוא אומר רבי נתן, שהוא עוסק לתקן נשמות. זה הסיפור שהוא סיפר כשנכנס לאומן מהבעל השם טוב, שהיה צריך לתקן נשמות של 300 שנים שנפטרו באותו מקום. רבי נתן התחיל להבין את כל הקשר בין הדברים, למה רבנו סיפר לו בדרך את העניין ההוא, ולמה רבנו פה מדבר עכשיו שקל יותר לתקן נשמות של נפטרים. רבי נתן התחיל לפאזל להיבנות לו, שהולך פה להיות איזה משהו, שרבנו מדבר על משהו שהוא הולך לעשות עם הנפטרים. והכלל, כפי מה שנשמע בדבריו, הוא שהוא עוסק לתקן נשמות שנפלו מימים קדמונים לאלפים ולרבבות. כמבואר בליקוטי מורן, חלק א', סימן סמך א', וזה עיקר עבודתו של רבנו. על כן, כן, רבי נתן מבין שזאת הסיבה שרבנו אומר שהוא רוצה להשליך בדעתו את העולם ולכת לתפוס לו פינה. רבי נתן עדיין עוד לא מבין שרבנו מתכוון שהוא הולך להסתלק מהעולם ולעזור לנשמות האלה שנפטרו. אבל פכן הוא מסופק, כי בוודאי אם יעזור למישהו בעל בחירה להשיבו להשם, הוא בוודאי דבר גדול מאוד אשר אין לשער. אחר כך דיבר עמי מעניין מקום ישיבתו ואמר שאומן טוב לפניו מאוד. אם ירצה לשב באיזה מקום, יותר טוב לפניו פה אומן. ואמר שגם לעניין הסתלקותו, מתחיל לרמוז לרבי נתן, שגם לעניין הסתלקותו, כשימלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים, טוב גם כן פה. את אומן הוא רוצה דווקא, כי באומן היה קידוש השם גדול מאוד, כי נהרגו שם רבים מישראל לאלפים ורבבות. כבר סיפרנו את זה, זה היה בסימן שין פי ג' שהכנופיות השתוללו ועברו מכפר לכפר וחיסלו יהודים שלא רצו להמיר דתם, וישראל שגרו פה באומן רצו למושל של העיר, כי הוא היה אוהב את היהודים, רצו שיציל אותם מהמרדף הזה של הכנופיות שהגיעו, קראו להם האינדימקים, וכולם רצו להיכנס לתוך החצר שלו, לתוך השטח של הארמון שלו, ונעלו את השערים, ובאו האלה הכנופיה, וביקשו ממנו לפתח את השערים ולהוציא את כל היהודים. אם לא, הם יהרגו את הבת שלו, והם שבו את הבת שלו, קראו לה סופיה, והוא פתח את השערים, הם חיסלו 30,000 יהודים עם סכינים. ערימות, ערימות של מתים ודם. וגם הרגו בסוף את הבת שלו. והוא הקים את הגן הזה באומן, שנקרא הגן סופיה או סופיה, על שם הבת שלו. וכל ה-30,000 האלה, כולם עשו בור אחד גדול, איפה שנמצא הציון של רבנו, איפה שהוא קבור היום, מתחתיו נמצא הבור, ששם קבורים כל ה-30,000 בתוך בור אחד. אז רבנו ביקש, הוא הסתכל על המקום והצביע, פה אני רוצה את שיקברו אותו. אז פה רבי נתן מתחיל לסגר לו הפאזל, מה רבנו מדבר על תיקון הנשמות, הוא מדבר על התיקון של ה-30,000 נשמות האלה. אז מה היה שם? הם מתו אנשים האלה על קידוש השם, כי הגויים רצו שימירו דתם, כמו שסיפרנו, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו שם, גם כן קדושת השם כידוע, וכמה מיטות משונות שהיו אז, וכמה גמולי חלב ותינוקות היו שנהרגו לאלפים. כל זה היה קידוש השם גדול. ואלו הרשעים המפורסמים הנמצאים פה, הם ינספו סוספיטה. סוספיטה זה הפסולת. אלה שנשארו פה באומן, ועל כן הם אפיקורסים כאלה. אבל פי כן הם, יש ביניהם גם כן איזה טוב. בתוך הפסולת יש גם כן איזה ניצוצות יקרים שעדיין לא הזדקחו, ובאמת אפשר לעזור להם, לנשמות האלה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. כך סיפר לי, אומר רבי נתן, רבנו סיפר לי חלום שהוא חלם באותו הלילה, וראה בחלום שהייתה חתונה, והלך גם כן אל החתונה רבנו, והיה יודע שם החתן, מסתכל וראה שם בתוך החתונה אדם מעולם הבא, זאת אומרת מת, והתפלא מאוד רבנו. אמר, אם הם פה כל אלה המוזמנים בחתונה, אם הם יקלטו את המת הזה שיושב שם בין הקהל, יהיה רעש גדול. והוא יודע את שם המת, מי זה המת הזה. ואמר רבנו שהשמות של החתן ושל המת אינם שמות העצם, רק הם שמות ממש, שמרמזים למה שמרמזים, כמו כל השמות הקדושים. זאת אומרת, זה לא רק שם שקבענו לבן אדם סימן, שנדע איך לזהות אותו, אלא השם שלהם היה של הנפטר ושל החתן, היו שמות ממש, שבתוך השם רמוז המהות שלהם. אחר כך אומר רבנו, כל הקהל בחתונה זיהו גם הם את המת. ואמרתי להם, אתם רואים, זה מת. אמרו, כן. הם כאילו לא התרגשו. לא, כן, נכון, זה מת. ההר כאב, הוא טוב בעיניי ללך שם, לאיזה בית כנסת. כאשר שמשם יהיה טוב יותר להסתכל על החתונה, כן, ככה נכנס לו בראש, להיכנס לבית כנסת סמוך לאולם, שמשם הוא יסתכל על החתונה. וסיבבתי שם, כן, רבנו ככה הצבע עם האצבע, אתה איכשהו עשה סיבוב, ובאתי לבית הכנסת, והיו מזמרים שם. היינו במקום החופה. ומה אז אמרו? לחתן, שיר לחתן. מה אמרו לו? בחור אחד הוא זה, חתן אחד הוא זה, ככה עם מנגינה. וגם ידעתי את הניגון. והיה ניגון יפה. ניגון של שמחה. והייתי מסתכל שם מהבית כנסת על האולם. אחר כך גם שם לא הוטב בעיניי מהבית כנסת. והלכתי לביתי. ובאתי לביתי ומצאתי שהחתן שוכב על הארץ, אצלו בבית. וניערתי אותו. אמרתי לו, חתן, מזמרים לך כל כך ושרים לך, מה אתה שוכב פה? אומר רבי נתן, והדברים סתומים מאוד. לא הבנתי מה רבנו מספר לי בחלום הזה. אחר כך אמר רבנו בעצמו שהוא פלא. ששם היו מזמרים כל כך לחתן והוא שוכף. והדבר סתום ונעלם. ואמר רבנו שבחלום נראה לו שהמקום ששם בית הכנסת יש לו שם אחר. והמקום שהלך שם לביתו גם יש לו שם אחר. אמר שידע ושכח. ואני מסופק, אומר רבי נתן, אם רבנו אמר שהוא ידע ושכח, אם הוא אמר את זה על הניגון, שהוא שמע שמנגנים לחתן, או על השמות של המקומות, ששם היה בית כנסת והבית. ואמר עוד רבנו, שיש בזה עוד דברים שהוא ראה בחלום. אחר כך אמר לו רבי נתן, אבל אלוהים עוזרים לבעל פירה, כמה מעלות טובות פועלים. רבנו אמרת שאתה אין לך כוח ואתה רוצה לעזוב, אבל כמה דבר גדול זה אם אתה מצליח לקרב בן אדם בעל פירה. ישיב לי רבנו, בוודאי, זה אין צריכים לומר. זה יקר מאוד לקחת בעל פירה, לנקטק אותו מהמקום שהוא נמצא בו, ולקרב אותו לאשם יתברך, אבל לא על זה התכוונתי, התכוונתי על הזמן שמבזבזים עליו. כוונתו הקדושה הייתה שבוודאי אם יפעלו עם בעל פעירה זה דבר יקר בלי שיעור, אבל צריכים לבלות זמן הרבה על זה לעסוק עמו, והדבר תלוי בספק, גם תשב איתו ודבר, אתה לא יודע כן יהיה, כן יעזור בתשובה, כן יתקרב, איך יהיה, כי לבעל פעירה קשה מאוד לעזור. ובזה הזמן הייתי יכול לעלות אלפים ורבבות של נשמות המתים, שנקל לעזור לאלפים. על כן הוא מסופק בזה הרבה, אם לעזוב את העניין של האנשים שמלמד אותם תורה ומקרב אותם, ולהתחיל לעסוק בעניין המתים, או בכל זאת להישאר לטפל בעניין של החיים. אינו יודע לתת עצות בנפשו, שזה בחינת הוסיף משה יום אחד מדעתו. וכמדומה שדיבר אז, שעולה על דעתו להרחיק נדוד מאיתנו, לעזוב אותנו. אבל צר לו, שמתגעגע עמוד אחרי ראש השנה. כי אצלו העיקר ראש השנה. הוא מחכה ומצפה לזה כל השנה, מתי יגיע ראש השנה ויבואו אליו התלמידים.